הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מה קורה?
בסדר. רגע. מה שלך?
אחלה. הלאה. הלאה. כן, כן.
יו, תקשיב. כל הסיפור הזה של משה סעדה, ש... לשעבר סגן ראש המחלקה לחקירות שוטרים, מחש, שהתראיין אצל עמית סגל בחדשות 12, גם אתמול, אתמול היה חלק השני של הריון, וגם שלשום, זה מדחדך אותי, זה כמו שהיית פותח את החדשות ורואה ידיעה ראשונה, לא יודע מה, גל נוסף של... זה מדחדך כל כך, ואתה גם רואה את זה, ואתה יודע גם מה תהיינה התגובות מכל צד, זאת אומרת, תהיה את הצד האחד שמבחינתו זה מייתר לחלוטין את חקירות נתניהו, חכה ניצחת לכך שהוא הדבר הכי טהור בעולם ונרדף ולבן ולא יודע מה, והצד השני ש... יש כל מיני קשקושים שלא ירצה בכלל להקשיב למה שהאיש הזה אומר, אלא אבל אין לו הוכחה, כי אתם ציידי ההוכחות הדגולים, גשש בלש וחבורתו.
והטענות ממוחזרות.
ממוחזרות, בסדר גמור, כן? ממוחזרות ממה? כי אני בעוצמה כזו גרועה של טענות עדיין לא שמעתי.
וגם אם אמר את הדברים האלה בעבר, בתדרוכים לעיתונאים.
איומים.
וגם אם נבדקו על ידי נציבות הזה והבודק...
שבו איש מתוך המערכת.
לשמוע את הבן אדם. וכמובן טיעון הזהב נגד הדברים שיש לו להגיד. הוא מתפקד לליכוד.
מתפקד לליכוד, נכון.
שזה כידוע שומט את הלגיטימיות של כל אדם באשר הוא. לשמוע את זה?
זה נורא. זה איום ונורא. זה איום ונורא, באמת. באמת, באמת.
כן, כן, כן.
שכרוני על שם. וואו.
אתה שומע את הדברים כאילו... אתה יודע, אלה הרי לא דברים חשאיים. אלה דברים שהתוצאה שלהם, כולנו היינו עדים לה. ואתה שומע איך מתקבלות ההחלטות, ואת כל האינטרסים שמובילים לקבלת החלטות שהן מעוותות, כן? בהרבה מהמקרים.
ואת האופן הגלוי, היהיר, החצוף, שבו... אתה יודע, מופרים כללים אתיים וחוקיים כל כך עדינים שהמערכת כולן, המערכות כולן נשענות עליהם. מה זה מפכ"ל משטרה שככה מתקיף את מחש? איך זה יכול להיות בכלל? איך זה בכלל יכול להיות? לכאורה וזה אם זה נכון וכן הלאה. אבל זה רוני אלשיך, זה ממש, יש שם איכויות של נבל קולנועי.
כן, של נבל קולנועי.
זה כאילו המגע עם כל דבר מחדיר באופל.
שגם אין שום דבר כאילו ענייני בדבר, אלא זה מין רק חדור מטרה לשרת ולהשמיד.
נכון, נכון, זה רק כוחני, זאת אומרת, זה רק מנצל את הכוח. אין בשום רגע את ההיפוך של זה. אתה יודע, אתה כל הפנים שאומר שנייה, אז לא, אז רגע, אז דבר את הדברים, נמסגר אותם טיפה לאחרת. לא, פשוט ככה.
כן, למערכות מאוד רגישות. ויש...
אבל אתה חייב להיזהר בהן.
בטח שאתה חייב להיזהר בהן. הן רגישות, והן אמורות כל אחת הרי גם לשמור על השנייה. זה עניין של איזונים ובלמים. יש את הפרקליטות, יש את המשטרה, יש את מחש. מחש בכלל הרי לא תחת המשטרה. איך הוא בכלל... מה אתה מאיים לפרק את מחש כשבכלל היא לא בסמכותך? מחש של משרד המשפטים. אין... המערכות האלה, ברור שצריך לתקן ולייעל אותן, כן? כל הזמן. תהליך כל, כמו כל מערכת.
נכון, נכון.
אבל... אבל הם נבנו בצורה כזאת שאחת שומרת על השנייה ומשגיחה שלא יהיה לה יותר מדי כוח כדי שיתרחשו העיוותים האלה, ויש מנגנונים של בקרה ושמירה ואיזון ופיקוח. פה כאילו יש איזו תחושה של סלט מוחלט, שכאילו במשולש הזה, אתה יודע, שני קודקודים התאחדו מול אחד, לטובת האינטרס של המלבן. משהו בכלל נורא 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 גרוע.
ובקצה שלו יש, תשמע, יש בני אדם. יש, לצורך העניין, יש גם את פרשת אום אל-חיראן, שזה סיפור היום ונורא, ואם תויאס דבר מזעזע. בצד האחר, ישנו נתניהו, שאני הראשון לטעון שאיננו אלוהים ואף לא שום דבר קרוב לזה, כי אם בן אדם.
אבל לשמור...
וגם לעוות את תהליך המשפטי נגדו, זה היום ונורא, זה אבל היום ונורא.
נכון. כאילו הטיעון הזה של שמרו מהפרקליטות על אלשיך כדי שתיקי נתניהו ימשיכו, הוא, אתה יודע, הוא באמת שייך לתחום הסדרות. אגב, זה איכשהו גם יצא מאוד חופף לסוף העונה של מנאייק. ואני גם מבין, גם אמרתי את זה אתמול, שהרבה פעמים בסיטואציות כאלה שהן כל כך מורכבות ורגישות, אתה צריך לבחור בין חרה לחרה יותר גדול. ואתה בוחר את החרה יותר גדול לטפל בו, בתוך ידיעה שנשאר הרבה מאוד חרה.
אני חושב אתה צריך להיות כמה שיותר ענייני. אתה צריך להיות כמה שיותר ענייני, מתוך איזושהי הבנה שכן, לפעמים אתה מפסיד, שלפעמים כל מיני דברים שקורים מחארים דברים אחרים, ושבכך שמאוד התרכזת במשהו אחד, הזנחת נניח איזשהו משהו אחר. אבל המצפן שלך צריך להיות העבודה שלך, האמת. כאילו, סליחה אם אני נשמע נאיבי, אבל מה זה עוזר לנו עכשיו?
נכון, זאת אומרת, נכון.
שמרתם ושמר... הרי זה כל הסיפור עם תיקי נתניהו, שהם היו, נוהלו בצורה כל כך רשלנית, כל כך חפוזה, כל כך בזיזה, כל כך ברדקיסטית ומבולגנת, ואחד אחרי השני יוצא מהם האוויר, ולא בגלל שהאיש הוא טוב וטהור, אלא בגלל שכל כך, כל כך, כל כך הייתם לאותים ורציתם, שכנראה עשיתם, באופן יחסי, כן, זו לא העבודה שלי, אבל יחסית לעבודה שלכם, עבודה ממש גרועה. בלהקים אותם ולממש אותם.
כן.
אז מה יצא לנו מזה? מה יצא לנו מהעודפות הזו של המאמץ והלהיטות והרצון להעמיד אותו לדין? מה יצא לנו מזה? שהוא תכף עוד פעם יהיה ראש ממשלה.
שאם, אתה יודע, גם אם יש בזה בשר משמעותי, אמיתי ועמוק, זה לא משנה אם זה אלשיך או מפכ"ל אחר.
נכון, נכון.
ואתה יודע, אני מסכים מה שאתה אומר, וזה באמת אולי תפיסה כאילו נאיבית שמישהו מתוך המערכת יגיד, אתם בכלל לא מבינים כלום, אתם לא מבינים איך זה עובד, ברגע שיוחתם שמו של המפכ"ל, אז זה גם מחתים את כל החקירות הגדולות, וברור שאתה רוצה לתפוס...
אז מה אתה אומר לי, שאתה לא המערכת היחידה הגרועה, אלא שיש עוד מערכות גרועות, בסדר גמור.
אתה רוצה לתפוס את הדג הגדול יותר תמיד, זה ברור, אבל...
לא תפסת כלום בסוף.
אבל אם אתה נשאר עם... אתה חוזר עם סל ריק הביתה.
בדיוק.
מה עשית?
כן.
לא רק שנכשלת במשימה, גם... או אפילו זה לא משימה, להגיד משימה זה נשמע כאילו, אתה יודע, סומנה איזה מטרה והיה צריך להגיע אליה. אלא נכשלת בעבודתך להביא צדק או אמת, וגם על הדרך השחטת את המערכות שעושות את זה.
נכון, והמתקפה הגסה והאלימה של נתניהו על מערכת החוק עם... איך עכשיו אפשר לטעון נגדה כשאלה הסיפורים שמובעים? זה פשוט נורא.
כן. ואנה גופי תקשורת אחרים שאינם חדשות 12, ניתן להתייחס לדברים בצורה יותר בולטת.
נכון, נכון.
אפשר... להתרגש מהם, בוא נגיד ככה, ולא לצאת ידי חובה ב...
אז השאלה אבל אם זה עניין כאילו קולגיאלי או בלתי קולגיאלי, או שזה עניין
עקרוני,
של פוזיציה
פוזיציוני.
אני חושב שזה נגוע, נגוע בדיוק בשתי הרעות החולות.
זה חרה וחרה גדול יותר.
בדיוק.
Side.
תכף אנחנו עם קפה ג'ו, גם בדרך, אל תתפשרו, בואו לענות מהקפה המעולה של ג'ו, ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך. הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו על הפשרות הכי גדולות שעשיתם בחיים. פשרות שאולי אתם עדיין מתחרטים עליהן, עבור מי התפשרתם, על מה התפשרתם, זה יכול להיות בכל תחום מתחומי החיים כמובן, בעבודה.
בזוגיות, כמובן. לא, באיפה שאתם גרים, באיפה שאתם יודעים, במה שאתם עושים, בכל דבר.
במה שיש לכם.
כן, פשרות הכי גדולות שעשיתם בחיים.
ואתם אפילו עד היום לא שלמים איתן.
כן.
1-907-2-99-99, 900 שקלים לדלק, מחכים לכם, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
בוקר של קפה, בחסות קפה ג'ו. גם בדרך, אל תתפשרו ובואו ליהנות מהקפה המפנק של ג'ו. ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך.
אז הבוקר אתם מספרים לנו על הפשרות הגדולות שעשיתם בחיים, באיזה תחום, למה עשיתם, אולי אתם ממש לא שלמים עם הדבר עד עכשיו, אפשר להתקשר אלינו, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ, 054-999-43-99. בוקר טוב מור.
בוקר טוב, איזה כיף לדבר איתכם.
מה העניינים מור?
ברוך השם, עכשיו הכל טוב, מה איתכם?
עכשיו הכל טוב. אז תראי, קודם כל קבלי 300 שקלים לדלק, זה מתנת קפה ג'ו, ומשקאות הקיץ, סמודיז, אייס ואפוגטו. ספרי מור.
אוקיי, אז ככה, אני מערך מגיל 5 מאוהבת בבעלי חיים, כמו כל בן אדם נורמטיבי, וכל החיים...
לא יודע, לא יודע.
וואה. כלבים, חתולים,
צמצמת מאוד
מחסים.
עכשיו את הנורמה, בסדר, אוקיי. לא, את אוהבת בעלי חיים, נהדר, יופי, תכונה מצוינת.
מאוד.
כן.
יש גם, סליחה רגע שאני אומר, יש מנעד גדול, כן? יש, לא, יש לא לאהוב בעלי חיים, או לסנוא בעלי חיים.
או לפגוע חלילה, יש חתיכת קשר.
ויש גם להיות...
אדיש באיזשהו אופן לבעלי חיים.
כן, יודע להעריך את אותם, אבל לא בהכרח רוצה את זה לידו.
אז אני אתקן, כמו הרבה אנשים שאוהבים בעלי חיים.
גם את אוהב בעלי חיים, מצוין, מצוין.
אז אני ממש בסקאלה היותר קיצונית של ממש ממש אוהבת בעלי חים, כל הסוגים, שום דבר לא מפחיד אותי, לא נחשים, כל החרק... כלום, אני אוהבת חיות וטבע וחרקים אפילו, הכל לא מפריע לי.
נהדר.
ורציתי להיות וטרינרית מאז שאני זוכרת את עצמי, ועשיתי את הכל, למדתי בתיכון ביולוגיה כדי להתקבל ללימודי וטרינריה בעתיד, ורציתי ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים, וממש רציתי לעשות את הכל כדי לעשות את התואר של וטרינריה ולנהל וטרינריה משלי, ברמה שעשיתי אפילו. סליחה, שעשיתי עתודה בשביל זה, ושהתחלתי תואר ראשון, התחלתי תואר ראשון בביולוגיה ימית, שזה היה תואר מדהים וכיפי, וכל בוקר אתה פותח על יחטה ביום ראשון, ואתה יוצא לסטאפ אחרי הצהריים, ואתה תכלס מקבל נקודות על להיות בים, כאילו נקודות זכות.
אוקיי.
וזה מדהים. ואז נפצעתי בגב, והייתי, נאלצתי לפרוש, כי לא יכולתי לעשות קורסים מסוימים כמו צולל מדעי או על יחטה וכל מיני דברים כאלה, ונאלצתי לוותר על החלום שלי ולעשות שינוי מסלול מחדש.
זאת אומרת, לא סיימת את התואר בביולוגיה הימית?
עוד לא סיימתי את התואר, זה היה ממש בשנה הראשונה שלי, ופשוט נאלצתי לנטוש לחלוטין, אחרי שעשיתי 4 פסיכומטרים כדי להגיע לפסיכומטרי.
יו, מה, בגלל המגבלה הפיזית?
כן, אחרי שעשיתי...
מי ידע שכאילו, כדי להיות ביולוגיה, אתה צריך להיות פיט?
אתה צריך להיות פיט, כי אם אתה לא עושה את הצלילות, אז בעצם אתה לא חווה 90% מהדברים שאתה צריך ללמוד.
אבל השאלה אם בתוך כך היית חייבת לוותר על החלום להיות וטרינרית?
כן, כי כבר הייתי לא תינוקת, כבר הייתי בת 23.
תינוקת.
זה סוג של תינוקת, אבל כן. בלימודים של וטרינריה זה 7 שנים לימודים, אז כאילו כבר התחלתי לחשוב, אם אני צריכה להתחיל עכשיו תואר מחדש, אני אסיים אותו בגיל 26, ואם אני אתחיל אחר כך את התואר השני, זה עוד 4 שנים, זה כבר מתחיל להגיע לגילאים מאוחרים מאוד.
אוקיי.
וגם כאילו הקושי הפיזי הוא לשבת על כיסא הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד
זמן. זה משהו אחר, זה באמת קושי.
ובגלל שהפציעה שלי הייתה בגב, זה היה בלתי נמנע שכל פעם שאני יושבת מעל שעתיים נגיד כדי ללמוד למבחנים וכאלה, ניסיתי, עשיתי את המאמצים, פשוט יצא שכל פעם שאני יושבת ללמוד אני יוצאת בוכה מכאבים, כולל להגיע למבחנים, שמבחנים זה בדרך כלל שעתיים, שלוש, ניסיתי להגיע למבחן הראשון, פשוט התפרקתי מכאבים, יצאתי באמצע המבחן והמרצה כאילו היה צריך להרגיע אותי. אז זה היה ממש ממש חוויה נוראית.
איזה סיוט גם להיות ככה לחודה בכאב פיזי, זה נורא.
כן, זה נורא והיום, ומעבר להכל, אז ברגע שכבר הבנתי והרופאים אמרו לי, תקשיבי, זה לא הולך לעבור, זה כאילו משהו שאת צריכה לחיות איתו. אמרתי לי, אוקיי, אני לא יכולה להיות וטרינרית, גם בגלל הקושי ללמוד את התחום ולשבת הרבה שעות, וגם אחר כך, וטרינרים עובדים פיזית מאוד קשה, אנשים לא יודעים את זה, אבל לשבת על השולחן ניתוחים ולהתכופף לבעל החיים, או להרים כלבים גדולים או חיות גדולות על שולחן הטיפולים, זה לא פשוט.
אז מה עשית?
וטרינרים עובדים מאוד קשה. אז נאלצתי לשנות את המסלול שלי וללכת ללמוד תחום אחר לחלוטין.
איזה?
תחום של פרסום. דיגיטל, פייסבוק, אינסטגרם, כל הדברים האלה.
כן.
ואני אוהבת את התחום הזה, ואבא שלי תמיד אמר, את יש לך כישרון לכתיבה, צריכה ללכת להיות עיתונאית, וזה באמת משהו שנהנית לעשות אותו. אבל עד היום שמדברים איתי על הווטרינריה או על בעלי חיים, אני ישר מתחילה להיות עם דמעות בעיניים ועם קושי לנשום כזה.
אבל עצמך שעשית את זה?
זה לא יותר שמחה, זה יותר... אין לי ברירה אחרת, אז אני משלימה עם העובדה שאני לא וטרינרית, אני כבר לא אהיה. אז אני פשוט משלימה עם העובדה שאני לא אהיה וטרינרית, ואני מקבלת את המקום שאני נמצאת פה, ואומרת, הכל קורה מסיבה, אבל זה חלום שהיה לי מאז שאני ממש ממש
כזה. את הסיבה, הכל קורה כי הבנת שאת צריכה משהו שהוא ידידותי יותר לבריאות שלך, ושעדיין הוא טוב ומעניין, ו...
כן, אבל זה לא מה שתכננתי לחיים שלי.
כן, זה לא איפה שליבך חוץ שוקתך.
כאילו 15 שנה בערך.
כן, זהו, ההתכוננות לזה, כן. תגידי, ומה עם הפציעה עכשיו? מה עם הגב?
עדיין סובלת מכאבי גב.
עדיין סובלת.
בעיקר חילופי עונות, אבל לא כמו שהיה לי בהתחלה.
אז אולי תחזרי ללימודים.
זה עדיין מתגבר כשאני יושבת הרבה שעות.
אבל זה ברמה שאת לא יכולה ללמוד?
זה ברמה של אם אני אעשה את זה לאורך זמן, גם בלימודים שלמדתי לתקשורת שיווקית, עשיתי תואר בזה, גם כשלמדתי, אז היו לי ימים שלא יכולתי לקום כאילו בבוקר, בגלל שלמדתי יום לפני זה למבחן, יותר מדי שעות, וזה עדיין זה עוצר אותי בתחומים מסוימים.
כן.
כאילו בתור מושבניקית הייתי אוהבת לעשות טרקים וטיולים ולטפס ולעשות שטויות. היום אני מודעת למגבלה ואני צריכה לעצור את עצמי בדברים האלה גם. אבל אני מקווה לאמץ כמה שיותר בעלי חיים.
כן, ואת יכולה אולי איכשהו לחבר גם בין המקצוע שלך, את יודעת, לדבר שאת אוהבת.
כן, זה מה שאני עושה. אני בעצם התנדבתי כמה פעמים בעמותות.
לעשות קמפיינים לעמותות.
זה מה שאני עושה, אבל זה לא אותו דבר.
לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, אבל...
זה כאילו סוג של... זה סוג של ממתיק מלאכותי.
כן.
זה לא סוכר.
בסוף זה עושה כיף בטן גם.
זו באמת הגדרה יפה.
תודה רבה מור.
תודה מור, ביי.
יהיה יום טוב,
גם לך.
אסף, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, טל ואביעד.
מה שלומך?
בסדר גמור, ברוך השם, תודה.
אסף, גם אתה מקבל 300 שקלים לדלק, קפה ג'ו, גם בדרך, אל תתפשרו, בואו לענות מהקפה המעולה של ג'ו, ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך. ספר בבקשה, אסף.
אז ככה, אני, בניגוד לסיפור הקודם, אני פחות מחובר עם בעלי חיים.
בסדר גמור.
ובטח ובטח לא עם חתולים, שזו חיה ש... בוא נגיד ככה, שיותר מזה שאני לא אוהב, היא פשוט מפחידה אותי.
אוקיי.
ושהכרתי את מי שאשתי היום, נכנסתי לבית שהוא היה אצלהם מלא בחתולים. היה להם איזה 5 חתולים בבית. ושהגענו למצב שצריכים כבר להתחתן והכל, אז... הפשרה הייתה שכבר זה היה לי ברירת מחדל, זה עסקת חבילה הייתה היא ושתי החתולות שלה, והיום בבית זה סבל נוראי. אני
פשוט
מתאב
את החתולים,
לא את היללות שגורמות לי צמרמורות, אני ממש מפחד. המבט הזה עם הבית חשוך, ופתאום העיניים פתוחות לראות את הזרקורים האלה, ששמע, אני מחסיר פעימה.
כמה זמן אתה חי ממש פיזית עם החתולים?
10 שנים.
10 שנים?
וואו.
10 שנים. אני ממש מפחד. עכשיו, בנוסף לכל, במשך הדרך, היא מצאה פעם אחת איזו גורה של כלבים באחד המקומות בדרך מהעבודה. היא ראתה שהתעללו בה אותו כלבה, היא אספה אותה, הביאה אותה אלינו. כשהגעתי הביתה ושאלתי אותה מה זה, היא אומרת לי, לא, התקשרתי כבר לעמותה, צריכים לאסוף אותה. ביומיים האלה, עד שהיו צריכים לאסוף אותה, היא ישבה לי על הנשמה, וגם על זה התפשרתי.
האישה או הגורה?
האישה,
האישה. האישה. והצער שלי נהיה הרבה יותר גדול, כי גם הכלבה, עם הלכלוך של השר, ולהכניס אותה בחורף, מדי פעם הביתה, בגלל הגשם, כיכר לה, והסערות, והליכות.
היא לא בבית? זאת אומרת, היא בדרך כלל בחוץ?
היא לא בבית, זה כלבה גדולה, כן. זה היה חלק מהווטו. ותשמע, החתולה, וגם הכלבה שעושה רעש, החתולה לפעמים, אני רואה אותה מקיעה במקומות שאני בא לי למות.
כי זה לכלוך גם, זה לכלוך. עכשיו, אנשים שאוהבים, אוהבים חתולים, נגיד, הם פחות מרגישים את זה, אני מתאר לעצמי.
שהם מוכנים יותר לחיות לצד זה.
שמוכנים, כן.
זה לכלוך ונזק לרעיתים.
היא לא רואה בזה לכלוך. אף על פי שהיא קוראת לנו לפעמים את הספה עם הציפורניים, ושמע, אני חי עם זה, אבל רע לי. בקיצור, יש לי גם שתי ילדים שאחד מהם יצא כמו אשתי, הילד הקטן הבן, והגדולה יצא כמוני בערך.
אז יש שני מחנות ממש בבית.
שני מחנות, אני והרבה פעמים מנעתי מהחתולה להיכנס, היום היא נכנסת לכל החדרים, פתאום אני באמצע הלילה רואה אותה על הקרית של הילד, שהוא אוהב לישון איתה, אני רק אם היא נכנסת, החדר שלי, יש פעמים שאני נועל חדרים שהיא לא תדרך שם אפילו.
כן.
תשמע, אבל יכול להיות שאתה צריך לשחרר או לשחרר יותר, ובסוף תהיה פחות מתוסכל. כדאי, הם שם, זה מה שאשתך רוצה, אתה אוהב את אשתך, הלכת על מה שאתה אומר, עסקת חבילה, תשחרר. די עכשיו עם לשים את החתולה פה ולא לשים אותה שם, אז השערות יהיו שם ולא פה, תעזוב אותך כבר. די, אתה גר עם חתולות. אתה חתולות, אין מה לעשות, חיים שלך חתולות.
ובסוף הפשרה היא באמת גדולה, אני פשוט נורא מזדהה איתך בהרבה מובנים אסף. אבל, ואתה מתפשר...
אתה סוד פחות אבל.
אני לא מפחד, זאת אומרת, זה לא מפחיד אותי. זה סתם כאילו הכמות והפרווה והשערות בכל מקום והנזק לרעיתים.
והיללות והבכי והאוכל שמתפזר,
וחול שמתפזר, ופיפי וקקה והקאות ושלשולים ומה לא, וכמובן הוצאות וכסף וזה החזקה.
וטרינר, בקיצור.
אבל, בסוף זה כאילו... אתה מתפשר בשביל דבר טוב, דבר חיובי, נכון, או דבר נכון. של הרחבת הלב והנפש של, שלך ושל בת הזוג שלך כמובן.
ושל הילדים.
ושל הילד שאוהב.
גם הילדה של, אני חושב של לגדול בבית שיש בו חיות, זה דבר מצוין בשביל, אני אומר עכשיו כאילו בהכללה גסה, אבל זה דבר טוב.
כן,
זה דבר מאוד טוב.
כאילו כמובן, אם יש נזקים בריאותיים וזה חס חלילה, אבל זה דבר מאוד מאוד טוב לגדל בעלי חיים. זה נותן שיעורים שאפשר את המחיר.
נכון.
אני גם אף פעם לא מסכים להגיד שהיא אומרת, הבעלי חיים שלנו, אני אומר לה, לא, זה הבעלי חיים שלנו.
תשחרר את זה כבר. אתה מבין? זה חלקים נודניקים. מה אתה צריך את זה? די, כבר החיים שלך חתולות.
אני חי עם זה, אבל לא חייב לקבל את זה. אתה יודע, אני... אין ברירה, כן?
אני חי עם זה, אבל לא חייב לקבל את זה. זה אמירה שבמוקדם ובמאוחר חוזרים ממנה. תעזוב את זה כבר.
אסף, תביט על עצמך ממש עכשיו במראה ותגיד, אני אסף, יש לי שתי חתולות וכלב.
שתי חתולות וכלב. אני באמת, תגיד יותר מזה, תגיד, אצלנו בבית מלא בעלי חיים, איך אנחנו אוהבים.
תביט על המכנסיים שלך עכשיו, תראה את כל השערות של כולם.
איזה נורא זה, אלוהים.
ותגיד, וואלה.
וואלה.
כן, אני...
איזה כיף.
כן.
לא כמו הבתים הסטרילים האלה שאסור לדרוך, איכסה.
אני ברוך השם מספיק צעיר, אני לא צריך גם את
התוספות. את הצערות של החתולה על הבגדים.
כפרת עבודות.
אסף, תודה רבה.
תודה, אסף.
תודה רבה לכם.
ביי. למי ניתן 600 שקלים נוספים? האם לאסף? המאמם, או למור עם הסיפור המתסכל על הווטרינריה.
חצי חצי, וכך נוכל להגיד ששני הדברים הם נורמטיים. גם האהבה לחיות וגם הסלידה, הכל נורמטיים.
אז 300 שקלים נוספים, גם לאסף וגם למור, סך הכל 600, קפה ג'ו, גם בדרך, אל תתפשרו. בואו ליהנות מהקפה המעולה של ג'ו, עכשיו משקאות הקיץ, סמודיז, אייס ואפוגטו.
מועדון ארוחת הבוקר, עם לימור לניאדו תירוש.
בוקר טוב, לימור לניאדו תירוש, שפי צלם את אוכל ובעלת הבלוג מטבח מקומי, מה העניינים?
בוקר טוב.
מה העניינים?
אתם יודעים מה חשבתי השבוע, שאם אנחנו לא ביוון, בשביל לשרוד את החום הנוראי הזה, אז לפחות נאכל אוכל יווני.
בעד, אני בעד מאוד. איזה טעים זה.
כן, יש משהו באוכל היווני שהוא באמת גם נורא קל להכנה, יש משהו נורא פשוט, וזה קשור באמת למזג האוויר, כי בואו, למי יש כוח בחום הזה לעמוד שעות במטבח, וגם יש משהו בספיריט הזה שלהם, שהם נונשלנט, גם כזה... הם קולים, יש משהו כזה לא מתאמת, וזה גם אוכל שהוא לא מתאמת, ובגלל זה זה נורא נורא כיף בקיץ לאכול אותו. ואני רוצה להציג היום למאזינים שלנו עוגה יוונית. בעבר השתמשנו בטכניקה הזאת בעוגה אחרת, אבל עכשיו בעצם מה היוונים עושים בעוגות? הם לוקחים את דפי פילו ומכניסים אותה, את הדפי פילו לתוך בלילה של עוגה, ובעצם מה הם עושים? אנחנו, הרי מה אנחנו עושים בגדול, בעוגות הרגילות, המערביות, אנחנו לוקחים קמח, והקמח הוא זה שתופס את, סופג ותופס את כל הנוזלים, אם זה השומן, או הסוכר, או הטעמים, התפוחים, הווניל, כל מה שזה, הוא בעצם מייצר את המרקם, נניח בעוגה פחושה, המרקם הספוגי, אם זה בצקים, בצק פריך, בצק אלים, זה מה שמייצר את המרקמים השונים. דפי פילו מוכנסים לעוגה במקום קמח, אז תדמיינו משהו שהוא הוא, הוא כזה מתפתח.
בורקס מתוק וטעים.
זהו, זה לא בורקס, זה כזה מלא 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 דפים, מתערבבים, מתפתלים להם בתוך הבלילה הטעימה הזאת.
שהבחוץ הוא, הוא פריך והבפנים הוא רך?
בדיוק, זה לא רק שהבפנים הוא רך, הבפנים הוא רך, הוא מין סיקי כזה, דביקי כזה, הוא קצת... מזכיר כזה מיין פודינג או
רגע, אבל הדפים לא שומרים על צורתם הדפית?
הם שומרים.
זה לא כמו בורקס נגיד שאתה רואה את השכבות?
לא, כי מה שאנחנו עושים, אנחנו קבצים אותם. אני אסביר רגע אולי מההתחלה מה עושים עם האוגן. לוקחים את חבילת דפי פילו, מברשים את הדפים בחמה, מקבצים אותם כמו שהם מקבצים פפיון כזה, נניח למין. זה לא גליל ארוך ודק, כי אנחנו לא מגלגלים את זה, אבל אנחנו מקבצים את זה לגליל ארוך ודק, מלפפים את זה סביב עצמו כמו שבלול, וככה מייצרים שבלול אחד גדול. מייצרים רצועות כאלה ארוכות מפילו שמקבצים אותו, כי הוא איזה דף, זה לא רצועה. ואת זה אנחנו עופים רק ככה, בלי כלום, אפייה ראשונה, ואז בזמן שזה בתנור אנחנו ממש כלום, עם קערה ומטרפה ידנית, טורפים חלב, שמנת מתוקה, ביצים, סוכר. במקרה שלנו אנחנו נוסיף גם הל ומי ורדים, שזה שוס הטעמים האלה יחד. זה פשוט מעיף את העוגה למקומות אחרים. אבל מי שאני כבר אומרת, מי שלא אוהב הל או מי ורדים או גם וגם, יכול לשים רק וניל, וזה סבבה, זה הופך את זה.
כן, נראה לי כיף עוגת וניל כזו.
קרם שנית כזה.
אני גם אוהב את המי ורדים.
אני נורא לא אוהב מי ורדים, אבל נראה לי עוגת וניל כזו.
לא מי ורדים, אמרתי מי ורדים, סליחה. מי זהר.
מי זהר.
סליחה, בלבלתי.
שזה יותר טעים. בעיניי.
זה יותר טעים, וגם לא חייבים.
מפריחת תפוז. יש איזה טעם תפוזי כזה.
מי זהר, מפריחת תפוז.
מה בוסם כזה?
בבקבוקים? בהגיע כנוזל?
זה בקבוקים כאלה יחסית גדולים, זה לא הקמציות הקטנטנות האלה.
וזה שקוף, זה לא ורדרד כמו המפרד.
זה שקוף, כן. והשילוב של הל ומי זהר, זה שילוב שמייצר תערובת טעמים וריחות שמעיפה, זה כאילו זה וואו, זה כזה בתוך
הנה. זה נראה לי כיף, אני לדרים כזה וואי, זה נראה לי טעים מאוד.
אפשר לשחק עם הטעמים, באמת כל אחד יכול להוסיף ולהוריד מה שבא לו, אבל בגדול מה אנחנו מקבלים? חימי עוגה נורא נורא פשוטה לחנה, באמת 5 דקות נשבעת לכולם, אני יודעת שלא מאמינים לי, חלק לא מאמינים, ובאמת ממש ממש קל. ועוגה שהיא קריספית נורא מבחוץ, כי אפינו את הדפים קודם והם הפכו להיות ממש פריחים, ואז הם מקבלים את המלית הזאת של הביצים והשמנת והסוכר והתבלינים, והם סופגים את כל הדבר הזה, כי ייבשנו אותם כהלכה בתנור, ומכניסים את זה לתנור עוד פעם, וזה פשוט יוצא כיף גדול, אוכלים את זה חם, כמו בורקס.
תקשיבי, זה נראה
מושלם. זה נראה מושלם.
והסיפור של החם זה כיף, ודרך אגב, לגבי יחסון, שמים את זה במקרר, מוציאים חממים בטוסטר אובן, ואוכלים.
תגידי, אפשר היה לתת לזה איזה טוויסט שטרודלי? או שזה היה מכביד נורא להעלים?
תראה, הסיפור כאן, תראה, בשביל שטרודל, אתה צריך בעצם למלא משהו.
לא, אני אומר, אמרתי שטרודלי בטעות, תפוחים, משהו מהאזור של תפוחים.
אז אני חושבת שכן, אפשר להכניס לזה קוביות תפוחים, אני חושבת שזה יכול להיות מגניב, אולי שווה להקפיץ אותם בחמאה קצת.
לקלף את התפוח ולהקפיץ בחמאה.
לקלף קוביות חמאה קטנות, להקפיץ בחמאה.
זה נראה לי גם היה בא טוב.
אני לגבי קינמון, אני מתלבטת לגבי הדבר הזה, כי תפוח וקינמון זה שידור חוצה.
בסדר, יאללה, ונשאיר את זה כמו שזה, זה נראה מצוין.
לא, לא, אני חושבת ש... תשמע, תפוחים זה לא רעיון רע בכלל, אני חושבת שזה יכול להסתדר, אני רק חושבת שדווקא במקרה הזה, בואו נוציא את הקינמון מהשידוך הזה, וניתן לתפוחים דווקא להיות עם ההל או עם הווניל, בשביל לקבל את המקום הקלאסי יותר, ולא את המקום השטרודלי. ככה, אני חושבת מעולמי, זה לא חייבים.
יו, זה נראה ממש טוב. זה נראה נהדר.
חבל שאין עדיין עלי פילו כאלה, דפי פילו, שהם ללא גלוטן. שלא המציאו את ה... למיטב ידיעתי, את המוצר שהוא מספיק
קריספי.
מישהו
אמר לי שבפסח כן אותי.
דפים של פילו ללא...
אני לא נמצאתי בזה, אני קוראת לכל הציליאטים אולי.
כי יש בורקסים ללא גלוטן, וחלקם אפילו בטעמים סבירים וזה, אבל את המוצר כמוצר.
לא, גם להכין בבית זה נמר.
בואו נמצא למאזינים לנסות להכין את זה מדפי אורז. אני לא ניסיתי, אני לא יודעת מה זה זה, אבל אני בטוחה שיהיו כאלה שירים את הכפפה. ויכתבו לנו בפייסבוק, אפילו יצלמו.
זה נראה כל כך טוב, אבל זה באמת...
עלינו פה על משהו שוסקה מדפי אורז, תיתם בבית הרעיון.
אוקיי. דפי אורז זה אחלה דבר.
מרובעים לדעתי, נכון? או שזה משהו שהבאתי מחול?
מה?
אני לא יודעת. דפי אורז מרובעים, יש?
לא יודע.
לא, לדעתי יש רק עגולים. מה עגולים?
עגולים לא נורא, אפשר להסתדר גם עם...
אם מקווצ'צ'ים את זה לרצועה, בכל מקרה...
כן, סויות, אפשר להסתדר. אפשר להסתדר, פשוט להרטיב אותם, ואז לקווץ אותם, ולעשות. אולי אפילו אני אעשה.
יאללה.
כן, טוב, נראה לי שהמאזינים עשו את זה לפניי, ואז נדע.
טוב.
תודה לימור.
יאללה, באמת.
נשמע, באמת, באמת, באמת.
מושלם.
מושלם ונראה מושלם.
ושיהיה לנו קצת פחות חם סוף שבוע קרוב.
כן. תודה רבה.
ביי.
ביי, ביי, ביי.
לא סיפרתי לך, אבל כשהייתי ביוון לפני איזה שבועיים, אז איכשהו, אתה יודע, הלכנו לזה מסעדה, הסתבר ש... מאוד אותנטית כזאת, יוונית וזה, כאילו לא משהו סתמי, אבל גם לא איזה סופר פנסי. השף, הוא זכה במאסטר שף היווני, מסתבר.
וואלה.
כן. שמע שאנחנו ישראלים, יצא לדבר, התחיל לדבר איתי, הוא אומר לי, my dream is to work in Tel Aviv with אייל שני. Tomatoes, tomatoes.
וואו.
כן.
כבוד, לא רק לאייל שני, למטבח הישראלי כולו, בוא תעבוד.
כן, כן, זה היה ממש, אתה יודע. מה
טוב, ואוכל טעים?
מאוד. מאוד. למרות ששוב, זה מהמקומות האלה, אתה יודע, שגם הדבר הפשוט הרי הוא נורא נורא טעים, כאילו אתה לא צריך
גם את המס... תגמיים ככה, אבל זה כל כך טעים.
כן.
ובצקים מתוגנים, מה כבר רע? מה רע לך כבר?
בוקר טוב, מה קורה?
מעניינים.
ריטואל השלוק שלא נשלק.
ממש שלחתי ידי לזה.
מישהו עשה לי סבוטאז' היום במכונת הקפה.
ראיתי.
על הבוקר. מישהו פרק אותה לגורמים, כאילו מתוך איזו כוונה טובה לנקות, כן? אבל...
שסוף סוף יש את הכוונה הטובה לנקות, זה הרי לא כוונה שאתה פוגש אותה פה ביומיום. מי מנקה את מכונת הקפה הזו?
אבל פרקו בדיוק לגורמי הגורמים, וממש הסתכל על זה כמו פאזל.
ממש, והיא עמדה שם וטפטפה, דלפה כל מיני טיפות קטנות ועצובות כאלה, וליד זה מלא חלקים שלא ברור להם שייכים, אבל הצלחת להנדס קפה מזה?
הצלחתי להנדס קפה, אבל והצלחתי להרכיב... אתה יודע, אם הייתי יושב על זה זמן, הייתי מצליח להרכיב אותה בסופו של דבר, אבל אמרתי, אני לא בזבז על זה עכשיו את הדקות העיקרות האלה של לפני התוכנית, אז הצלחתי להביא אותה למצב של עובדת, אבל עדיין נשארו כל מיני חלקים בחוץ. ואת הקפה שלי עשיתי, אמרתי, אני אשוב אליה אחר כך, עכשיו בשמונה ראיתי שמישהו הרכיב אותה לחלוטין. יש פה איזה רוח רפאים שמשייטת לה במסדרונות התחנה.
כן, אתה חושב שהתחנה רדופה? איזה שאלה, מי ירודף? האם זה מישהו שקשור בעברה של התחנה, או שזה מישהו שקשור בעברו של הבניין, שלפני כן היה לו שימוש אחר?
נכון, אני נוטה לחשוב שזה זוג, גם וגם.
גם וגם, זאת אומרת מישהו מפה ומישהו...
אתה יודע שהתחנה הותירה חללים רבים אחריה, כן?
היו חללים יותר.
מלא אנשים שהיו פה ואינם עוד. כן, לא כי מתו, כן, אלא כי הם אינם עוד פשוט.
כן?
מיני עובדים ש...
עובדים, כן, כן. עובדים, כן. כן.
שלפעמים בנסיבות יותר מסמכות ולפעמים פחות, כבר אינם עובדים.
נכון.
שלא לדבר על השימוש הקודם של המבנה, שהוא היה לדעתי משהו טכני, כאילו.
הוא היה של בזק, כן, לא? כן, זה כן, לא כן, היה כן. איזה...
מרכזייה כזאת.
מרכזייה. טוב.
כן. מי יודע מה לך?
מי יודע?
אלמוג בוקר בחדשות 13 יביא הערב פרטים נוספים מתוך החקירה של עומר אצילי ודור מיכה, פרשה המכונה כדורגלנים והנערות. טקסטים, הודעות וואטסאפ ששלחו אחד לשני טרום המפגש המפורסם. שמה?
אני לא עד הסוף ראיתי שיש הודעות, לא עד הסוף ראיתי תוכן ההודעות. כאילו המחשבה הראשונה שלי הייתה, זאת אומרת, אני לא אוהב שמפרסמים התכתבויות בין אנשים בשביל שכולנו נוכל להיגאל מהם, כי כולנו, הטלפון שלנו מלא בדברים מגילים, זאת אומרת, ככה זה, אתה מרשה לעצמך עם חברים שלך לדבר בכל מיני דרכים, וזה בסדר גמור, אבל ככל הנראה, מה שיש שם, אני מבין, זה רמזים לכך
שיש שם הכרה,
ייתכן וידעו את גילן, הכרה
בכך. הכרה, זאת אומרת, הייתה ידיעה.
כן.
והם אכן מכונות ילדות אפילו. עכשיו, זה לא נראה בקטע של ילדות, אתה יודע, לא יודע מה, אם אני אדבר עם חבר שלי והוא יגיד, בוא נה, ילדה, כאילו, והיא, אתה יודע, בת 27, כן?
אוקיי.
אלא ילדות ילדות. ילדות
ילדות. בדיוק לא רק לילדות לעומתם.
כן.
אלא ילדות, אוקיי. או שאתה אומר שואלתי הילד, או למה אתה ילד.
כן. פחות, אני חושב...
ילדות.
וגם זה מהדברים האלה, אתה יודע, שברגע שהם מדוברים בכותרות ונפגשו ועשו כך וכך, ברגע שזה נפרט לכדי מילים, אתה יודע, קונקרטיות, ארציות, שדובר בהן הדבר לפני שהוא נעשה, זה מקריפ ודוחה מאוד, דוחה מאוד.
תן. בוא נזהיר אזהרת טריגר.
כן.
לא, סתם, אתם מלדים שלכם באוטו, זה גסויות, לא?
כמעט. כותב דור מיכה לעומר אצילי, לפי הפרסום, תשיג מעכשיו פס לשלישי, כן. ערב של שמחות, רוצים להתרסק. עונה לו עומר אצילי, אבל זה מפחיד, הן ילדות. לא יודע אם אפשר איתן סמים ודברים כאלה. עונה לו דור מיכה, אפשר הכל, ילדות עושות סמים בגובה של שנינו. עכשיו, וואו.
כן, גם הילדות שלו עושות סמים בגובה של שניהם?
כן.
או שרק מגיל מסוים, או שזה רק ילדות של אחרים. ילדות של אחרים עושות סמים ושוכבות עם כדורגלנים. הילדות שלך הן בטח נורא נורא טובות ונורא נורא טהורות. או איך תסתכל להן בעיניים? מה תספר להן בגדול יום אחד?
זה כל כך גרוע, וכל כך הרבה, באמת.
עוד לא הגענו לסמים, כן? זאת אומרת, זה לרוע לילדות.
אתה יודע מה? שים בצד שנייה את עניין הילדות ולא חוקי, ואתה יודע, הסקס וכו'. הקזואליות, שבה הם מדברים על ערב של סמים, ולא סתם סמים, סמים קשים, בתור כדורגלנים מקצוענים, אתה יודע, אם שני חברים מדברים על, לא יודע מה, השגת סמים לקראת איזה זה, לא חוקי, אבל סבבה, שיעשו מה שהם רוצים, כל עוד לא פוגע באף אחד. שני ספורטאים מקצוענים מהשורה הראשונה של הכדורגל בישראל, בקבוצה דאז, הבחירה בישראל, וואלה, זה די מזעזע אותי, כי גם אחר כך, בהמשך, שואל אותו אצילי, הוא כותב לו, בדרך, אני בדרך, יש אבקה? ואז מיכה עונה לו, לא, אמרת שאתה לא רוצה. אז אצילי אומר לו, לבנות לא, תארגן. אתה קולט? אפילו לא
עישון, נכון?
כאילו, זה קוק, אבקה, קוקאים.
זה גם דבר נורא דפוק להסוות את המילה קוק במילה אבקה. כאילו, או שתגיד, אם השגת קוק, או שתגיד איזה, לא יודע מה, השגת whatever, שולחנו, לא יודע, איזשהו
קוד, קוד שיהיה קשה
מוזר,
לפצח.
בדיוק. ואיזה מוזר לכתוב, השגת אבקה.
וואלה, כאילו, אתה יודע, זה שני אנשים שמקצועם הוא ספורט, מקבלים חבילות, ערימות של כסף כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר. סבבה, אני לא אתמם, כן? אנשים עושים את זה. ויש משהו בקלות, בקזואליות שהוא קשה, הוא קשה, הוא רע, הוא רע מאוד.
כן, כמובן שנילה קזואליות שבה הם קובעים עם ילדות שעושות סמים בגובה שלהם, או מה שזה לא יהיה.
כן, שמכשירים את השרץ על ידי כך שאנחנו... מה? כלום. הילדות, הן עושות סמים בגובה של שנינו.
נכון. ולכן לא צריך להיזהר. הוא אומר לו, זה מסוכן. הוא אומר לו, לא, אבל הן כן עושות. זאת אומרת, ולכן לא צריך להיזהר בהן.
כן.
ההפקרות היא... פשוט מזעזע.
זה מזעזע עכשיו.
זה מזעזע all over the place.
הם גם היו ילדות, בוא נזכור את זה.
כי הרי הזעזוע שם, הוא היה עוד קודם. אצלם, זה משהו שם כבר...
כן.
דברים האלה לא צומחים בשום מקום.
לא, צריך איזה קרקע פוריה ודשן, כדי שיפרח הפרח הזה. וגם אלה לא היו ילדות, כאילו, עוד יומיים אני בת 18, כן? זה היה עוד הרבה יותר מוקדם, וזה משמעותי. זה בהחלט משמעותי. עכשיו, אתה יודע, גם הגישה
גם
הזאת...
גם היא בת 18. למה גבר מבוגר...
נשוי,
צריך לשכב עם ילדה בת 18 ולעשות סמים? למה? 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 למה?
למה?
למה?
למה?
למה? באמת תסביר לי למה. למה? אתה זוב, חוקי לו.
כי יצר
השיפוט,
האדם.
כן? יצר האדם is everywhere. יצר יש לכולם.
נכון.
ועדיין יש אנשים שעושים החלטות גרועות יותר מאנשים אחרים.
כמו עוגת דפי אפילו של לימור סיפרה עליה ממש קודם. יש לך את השכבה הראשונה שהיא יצר, והשכבה מעליה אמורה להיות המוסר, והשיפוט העצמי והביקורת.
ואיזושהי שכבת ביניים שמתווכת בין שתיהן, ובסדר, אז פה אני זרום עם היצר, ופה אני אגיד לעצמי, וואלה, עצור. ואתה יודע מה? היו כאלה שיגידו, בסדר, אז יום לפני 18 אני עוצר, ויום אחרי 18 אני זור. וואלה, בסדר, לא ממש הפעלת את הראש, אבל לפחות זה גם משהו. אבל ככה, בלי שום סטנדרטים משום סוג. בחיית בן אדם, נו, ברצינות.
אתה רואה גם, כאילו, סליחה שאני, הלחץ לזיין, אוקיי?
נכון, 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 הלחץ לזיין, שהוא אגב, הוא שאלה כאילו, כמה הוא מחובר לרצון, לחרמנות, לזה או שזה מין לחץ כזה לזיין, כאילו מדובר בסג. בחייך, אתה מבין שחתולים מזיינים, נכון? בואו שנייה רגע, נשים את זה בפרופורציות.
אתה רואה את זה גם, הרי הוא כותב בהתחלה דור מיכה, תשיג מעכשיו פס לשלישי, פס מאשתך, פס מאשתך, כן? פס מאשתך, זאת אומרת שתחשוב מראש על התירוץ שבמסגרתו אתה תשוחרר מהכל הצבאי שהוא חייך.
נו, אבל אם מדברים בטרמינולוגיה כזו, פלא שצריך לפרוק עול אחר כך ברמה כל כך קיצונית, במקום שבו צריך לבקש שחרור מסוהר או סוהרת, אתה יודע, פריקת העול אחר כך היא טירוף, לא פחות מקטינות ואבקה. איך, אולי תנהלו את החיים שלכם באמת בצורה יותר באמת, כאילו, אולי אל תהיו לא בבית סוהר ולא בקטינות והקוק, אלא רגיל, תהיו סבירים פשוט, ממש תהיו סבירים.
ואתה רואה גם שהכוח, נקרא לזה החרמן יותר, או ה...
כן, יש שם אחד.
דור מיכה.
יש שם אחד שהוא כאילו מפתה את השני.
הוא אומר, תשיג את הפס לשלישי, הוא אומר להציל לי ערב של שמחות, רוצים להתרסק. זאת אומרת, כאילו לעשות את הסקס והסמים, הדרמה של להיות כאילו מרוסק לגמרי.
הפיתוי האמיתי מתרחש בין שניהם. בפיתוי האמיתי, הילדות הן עוד לא שם בכלל.
ואז, יש עוד המשך, יום לפני שהם נפגשו, הצילי כותב למיכה, בטוח, ראיתי אותן על אמת, יודע מה נקבל. כאילו, אתה יודע, איזה סחורה תגיע. עונה לו מיכה, ואתה רואה שהוא כאילו מלהיט את עצמו, נראה לי שתי מטורפות. נגיד להן ש... ויש שלושה כוכבים, אני לא יודע מה המילה, אבל נגיד להן שאחת לשנייה, יעשו הכל, מקווה שאני לא טועה בהבחנה שלי. ואז הצילי אומר לו, בדרך יש אבקה, ושואל אם יש אבקה.
באיזו הבחנה שלך אתה טועה? אתה יודע...
באיזו שגיאה,
תראה אותך, תראה אותך, מכף רגל ועד ראש, שגיאה. על מה אתה מדבר בכלל? מקווה שאני לא... איזה הבחנה, איזה הבחנה, הבחנה שמה? שהן מספיק צעירות ומספיק חלשות בשביל... ומספיק מתלהבות מהכלום הזה בשביל שתוכל לשכנע אותן לעשות מה שאתה רוצה? איזה שטויות.
אחת לשנייה גם.
איזה עולב, איזה גם דימויים פורנוגרפיים של... עלוב, באמת, באמת. תרים את הפרצוף שלך מהפורנהאב, אולי תצליח לחשוב במושגים של בני אדם ולא של קשקושים עלובים.
עכשיו, כזכור, איך שזה התפרסם לפני כשנתיים, מיץ' גולדהר, הבעלים של מכבי תל אביב, שניהם היו שחקנים של מכבי תל אביב, בעט אותם די מהר, כי הוא עובד לפי סטנדרטים אמריקאים. קנדים, אמריקאים של התנהלות. באף קבוצת ספורט מקצוענית בארצות הברית לא, זה, הם לא היו ממשיכים, ואכן לא המשיכו במכבי תל אביב. אבל יצאו קצת לאיזה מין גלות, קצת כפריסינג, קצת זה. טיק טק חזרו מהר, אוקיי? אצילי הוא כוכב גדול, הכי גדול של מכבי חיפה.
מעלה.
לקח איתה כבר אליפות. דור מיכה, כוכב גדול בהפועל באר שבע, לקח איתה גביה. הפועל באר שבע שנמצאת בבעלות אלונה ברקת, הבעלים אישה היחידה במדינת ישראל.
גם עליה שמענו.
בהחלט, בהזדמנויות שונות.
בהזדמנויות שונות שמענו גם עליה.
ואתה אומר איך כאילו מהר, אתה יודע, והדיבור, אני בכוונה מכליל כי כמובן זה, אבל הדיבור כאילו ברחוב הספורטיבי, מה שנקרא, שהם הקורבנות כאילו של ה...
בסדר גמור.
של הפרשה הזאת. מסבים. שהם נדפקו, הם נבעטו כאילו מהקבוצה ש...
איזה מזל שזה כל מה שזה, דיבור של רחוב, ומעל זה יש מוסר, יש חוק, יש, אתה יודע, חשיבה של אנשים שכן מסוגלים, אתה יודע, לחשוב את זה מעבר להרצה שלהם, או לאיזה מין... איזה מין פחד כזה שהם, אתה יודע, אפילו לא מסוגלים להתמודד איתו, שמה גם הם עצמם אשמים בכל מיני דברים, יבלו איזשהו עוול ומוכרחים מאוד מאוד להגן על האנשים האלה, כי אם הם יסלדו מהמעשים שלהם, אז גם הם, אתה יודע, אוטומטית עוברים לצד שצריך לסלוד ממנו. חייכם. יש דברים שהם כאילו, שוב, לכאורה, הכל, לא יודע.
כן.
הכל לפי השערות שלנו. אבל זה נראה very wrong.
זה very, כי זה very wrong. ואתה אתה יודע, אני חוזר כאילו למה שאמרתי קודם, כשאתה מדבר על פרשות כאלה ברמת הכותרות והסיקור, אבל שזה מגיע למילים, למילים שהם אמרו אחד לשני, אתה מבין כמה זה מגעיל.
אבל שוב, מילים כל אחד אומר. אני כאילו, אני גם, אתה מבין, זה נגיד רגע שאני רוצה, שאני אומר, מה חוכמה לראות וואטסאפים של שני אנשים?
לא, אבל במקרה הספציפי הזה, המילים הן מפלילות.
נכון, בדיוק. הסיפור, הסיפור שהמילים...
וגם אם זה נגמר, וחשוב להגיד את זה, זה נגמר מחוסר אשמה, ההליך הפלילי, כן? כי לא הוכח שהם ידעו, אבל אתה רואה את זה ואתה אומר, נו, אז סבבה.
וגם לדבר על ילדות במושגים כאלה, מה אני אגיד לך?
עכשיו נגיד, נגיד היום, הערב, עומר אצילי, כוכבה של מכבי חיפה, הוא אמור להוביל את הקבוצה במשחק במוקדמות ליגת האלופות, הערב מול אולימפיאקוס.
וואלה, והיום משדרים את התחקיר.
והיום משדרים את התחקיר.
קטע.
כן. אתה יודע, זה להסתכל עליו, האם אפשר לעשות הניתוק בין היכולת שלו ככדורגלן לדמות העולה מן הטקסטים? האם צריך לעשות הניתוק?
לא צריך לעשות ניתוק, זאת אומרת, אבל... לא צריך לעשות ניתוק בשום מובן, זאת אומרת, לא צריך... לא בהכרח הוא צריך להתנתק מהכדורגל... אתה יודע, יש רף פלילי לדברים, ואם עבר אותו או לא עבר אותו, זו שאלה.
יש גם רף מוסרי. ואם אתה יודע, אני סתם, אם הבן שלי היה עוד מכבי חיפה, והיינו יושבים היום רואים את המשחק, והוא כאילו היה מעודד את אצילי, לא יודע איך הייתי מרגיש רע עם זה.
השאלה אם אתה יכול לעודד אותו, הרי מחר הוא יעזוב את מכבי חיפה ויעבור לקבוצה אחרת, זה לא שבאמת ימשיכו ויעודדו אותו, הרי ההזדהות שלו עדי כדורגל עם קבוצתם, אם אני מבין נכון, רוב הזמן עם קבוצתם ועם השחקנים שמשחקים בה באותו רגע.
נכון, אבל זה בא לידי ביטוי מוחשי.
כי הם משרתים רעיון גדול יותר.
לכוכב, אתה יודע, וקונים את החולצה שלו.
אבל הביטוי המוחשי גם יכול להיות מורכב יותר. ואני שואל כאילו.
כן, ואתה יודע, זו שאלה שדיברנו עליה המון בשנים האחרונות, כי הרבה גם זה קשור לאומנים.
לא, אם לראות סרטים של וודי אלן והופעות של לואי סי קיי.
כן.
להבדיל.
או כמה אנחנו מתפנקים על קלאסיקות כמו הרולינג סטונס, שאנחנו יודעים כאילו מה הלך שם עם העריצות בנות 13. נכון. או אריק איינשטיינים כאלה, דור, אתה יודע, אורי זוהר וכולי, הדור הזה של לול שגם...
נכון.
לא חלילה ספציפית אריק איינשטיין, אבל אתה יודע, אני מדבר על הבוהמה התל אביבית של שנות ה-70, שהיא כאילו ערש התרבות המודרנית הישראלית, ואלוהים יודע איזה זוועה הלכה שם.
נכון. אז כן, בסדר, התשובה היא כן, התשובה היא כן.
התשובה היא גם.
נכון, התשובה היא גם, בלי שאתה צריך שקר לעצמך, לא שזה לא קרה, או שזה לא יודע מה, קרה, אבל זה לא נורא, ובעצם הם הקורבנות של זה, וגם בלי שאתה אומר, טוב, אז אין שום בעיה, זה קרה, אז אני אתן לזה לזהם כל דבר טוב שהאנשים האלה אי פעם עשו או יעשו. זה גם לא בהכרח דבר נכון.
כי כולם גם גרועים וגם טובים. השאלה כמה הם גרועים וכמה הם טובים. תכף אנחנו עם קפה ג'ו, גם בדרך, אל תתפשרו, בואו לענות מהקפה המעולה של ג'ו. ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך. ספרו לנו מה הפשרות הכי גדולות שאתם עשיתם בחיים. פשרות שאולי אתם עדיין לא שלמים איתן. עבור מי התפשרתם? עבור מה התפשרתם? בזוגיות שלכם? בעבודה? בדברים שיש לכם?
כן, בחירות שעשיתם כאלה, כי באותו רגע לא הייתה ברירה, והיום חושבים הרבה על מה יכול היה להיות.
או שהייתה ברירה, אגב.
או שהייתה ברירה, כן. אבל אם זו פשרה, אז בדרך כלל נדמה לי היה איזשהו כוח כאילו חזק יותר.
שבחרתם בו בסופו של דבר. 1-907-2-99-99 1-907-2-99-99 אפשר גם בוואטסאפ 054-999-43-99.
בוקר של קפה בחסות קפה ג'ו. גם בדרך אל תתפשרו ובואו ליהנות מהקפה המפנק של ג'ו. ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך.
זה אבית, בוקר טוב.
בוקר אור, מה נשמע?
מה העניינים?
מצוין, שומע אותי טוב?
לא כל כך, תרדים מהדיבורית, שמעו אותך יותר טוב, קבלי 300 שקלים לדלק. קפה ג'ו מציגים, השקעות הקיץ, סמודיז, אייס ואפוגטו. אתם מספרים לנו הבוקר על הפשרה שאתם עשיתם, עבור מה ומי? כן, זה אבית.
אוקיי, אז קודם כל בוקר טוב, נהנית לשמוע אתכם כל בוקר.
תודה רבה.
אני ככה גדלתי במושב בצפון הארץ, חור די נידח, ותמיד רציתי לצאת ממנו. וכשהתחתנתי, התחתנתי עם מישהו שהיה גר פעם בקיבוץ. ולמי שלא יודע, מוצבניקים וקיבוץ מקים לא מסתדרים. אני התחנכתי בבית שען, בעצם בעיר, ותמיד כשהייתי באה לקייטנות, היו קוראים לי קיבוץ מקית, כי לא התאמתי בעצם לאופי של המושב, לילדים שבעצם התחנכו במושב.
רגע, רגע, אני קצת...
אבל בית שען זה עיר, זה לא מושב.
נכון, אז אני אומרת, אני התחנכתי, אני גרה במושב, הייתי גרה במושב, התחנכתי בעיר.
זאת אומרת, גדלת במושב ליד בית שען?
נכון.
אבל למדת במערכת החינוך בבית שען, אבל ושם היו קוראים לך בכלל קיבוצניקית.
כן, זוכרת שהיו כמה ילדים שכאילו לא הסתדר להם שאני מדברת כאילו בצורה נורא נורא רזותה, וכאילו תמיד למדתי במגמות הכי נחשבות, אז כנראה האופי לא כל כך עצים, ואני מרוקאית באופי שלי, כאילו, זאת אומרת אני מרוקאית וזה לא הסתדר להם. ובעצם תמיד כשקראו לי קיבוצניקית, אני נורא נורא נעלבתי מזה. כי מבחינתי זה היה אלבון, כי תמיד היה סיפורים כאילו שנים אחורה שסבא וסבתא שלי שעוד באו מהמושב, אנחנו בעצם דור שלישי למושב, לא הסתדרו עם הקיבוצניקים באזור.
כי זה עניין הדתי? זאת אומרת שהמושב היה מושב עם אוכלוסייה מרוקאית והקיבוצניקים היו אשכנזים, כזה?
כן, בעצם הקיבוצים הקרובים לא הסתדרו אז, כשאני מדברת איתך על שנות ה-50, 60, 70 כבר. כמובן שהיום המצב ממש לא ככה. והמשפחה של בעלי בעצם לפני כמה שנים, הסבא והסבתא רבא נפטרו, של בעלי,
כן.
ונשארה ירושה בקיבוץ. היה ציוך דירות, והם קיבלו איזושהי דירה מאוד מאוד ישנה, מאוד מוזנחת. וככה, במשך כמה שנים הציעו לנו, לי ולבעלי, שאנחנו היינו ראשונים במשפחה להתחתן. ופשוט הגעתי לקיבוץ, אמרו לנו, ואני כאילו במשך שנתיים אמרתי להם, לא, אני מצב, אני לא עוברת לקיבוץ, הייתי כאילו נורא נורא אנטי קיבוץ, ואמרתי להם, אני לא הולכת על זה. ובאנו לשם, אני זוכרת שהייתי בהיריון עם הבת הקטנה, ואמרתי להם, תקשיבו, זה חורבה, אני לא עוברת לפה, זה גם נורא מרוחק, מכל הקיבוצים זה כאילו הכי מרוחק, כמעט אין תחבורה ציבורית, אני אומרת, מה אני אעשה במקום הזה? גם אין לי איך להגיע ללימודים. נורא נלחצתי.
ועוד מראש, כאילו, לא הייתה לך איזה חיבה יתרה לקיבוצניקים, כמו שאת אומרת.
כן, הייתי ממש סקפטית, וכאילו, גם כאילו, שישבנו שם וזה, אמרתי, די כאילו, לא נראה לי כאילו כל העסק, והרגשתי שאני ממש עושה פשרה, היינו כל כך מרוששים, אני הייתי, בעלי רק עבד במשרה די זניחה, לא קיבל שם כל כך הרבה כסף, ואני הייתי סטודנטית בהיריון, בסוף התואר, ורק כל כך הייתה לנו ברירה. כאילו ככה הרגשתי שאני די מתפשרת, והיה לנו כבר ילד קטן ואני הייתי בהיריון, ואמרנו טוב, כאילו בוא נעשה, ועכשיו גם לא היה לנו ממש כסף לשפץ את הבית, כאילו גג אסבסט, בתים של פעם, שעוד נבנו בשנות ה-50 וה-60, ובעצם לקחנו את הדירה הזאת ולקחנו את המינימום של הכסף שההורים שלו עזרו לנו בהם, ופשוט עשינו את המינימום של המינימום, ובסוף איכשהו הצלחנו להוציא מזה איזושהי פנימה.
אוקיי.
Okay. אמנם עדיין יש שם גג אסבס, שמבחינתי זה חתיכת פשרה.
זה בוודאי, מה זה פשרה? זה פשרה על דברים, ממש, זה פשרה על דברים שלא מתפשרים עליהם בעיקרון.
וואו, זה כאילו, עדיין זה חורה לי נורא.
חורה, נושמת את זה.
לא,
תעיפו את הגג ותעשו גג פשוט.
תעיפו את זה. זה מלא כסף להחליף אותו. בגלל שזה דירה שהיא גם צמודה, אז אנחנו חייבים להתחשב במשפחה שגרה בתמודלנו.
זה דו משפחתי כזה, בסדר, אבל זה שווה את ה...
כן, אין שם עם מי לדבר, כי יש שם איזה 17 יורשים.
אבל אתם יכולים להתנתק מהם. נכון, זה גג משותף כזה, גג גאפי משותף.
אנחנו חוסכים לזה, זה כרגע סיפור של הכסף, אבל זה חתיכת שרה. אבל מעבר לזה אני מרגישה שבאמת כאילו שזכיתי.
אז אוקיי, אז על מה את מספרת שהתפשרת?
על הקטע הזה אני מאוד מתפשרת.
את מספרת שהתפשרת על לקבל דירה בחינם בקיבוץ?
בדיוק.
התפשרת?
כן, היא לא בדיוק הייתה בחינם, בסופו של דבר כאילו לקחנו עליה משכנתה.
כן, אוקיי.
ואני מרגישה שהפשרה היא הריחוק.
הריחוק, הרעיון מבחינתך שאת חיה בקיבוץ, שזה דבר שגדלת לסלוד ממנו.
נכון.
כן, וגג אסבסט כמובן.
וגג אסבסט, שזה הפשרה הזניחה מבחינתך, למרות שהיא גרועה מכולה.
זה גם כאילו משרת ומתדלק את שנאתך לקיבוץ כאויב.
אני באמת מאוהבת בקיבוץ עצמו. המרחק הוא עדיין מאוד מאוד קצר ממני, אני נוסעת, אני כרגע בדרך לעבודה בערך 45 דקות.
כל כיוון.
כל כיוון.
ומה את עובדת?
אני מורה.
מורה?
מיוחד.
אוקיי.
ואנגלית, וכן, נסעת 45 דקות.
וואו. בסדר, זה לא כזה נורא. לא, זה... 45 דקות.
מעט.
באזור שלנו זה די הרבה.
כן.
כי יהיה לך פקקים, זה בלי הפקקים, עם פקקים.
אז זה עדיף 45 דקות לנסוע בלי פקקים, מאשר 45 דקות עם פקקים.
זה הרבה פחות מתסכל.
כן.
נכון, אני...
בקיצור, את צריכה להיות רק עם הכרת תודה.
בקיצור, עצמך, את צריכה להיות עצמך. תעיף את האסבסט והכל מושלם.
יאללה, ביי זהבי, תודה רבה.
ביי, להתראות.
תודה, תודה.
שיר, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
בסדר.
יופי.
שיר, גם את מקבלת 300 שקלים לדלק, קפה ג'ו, גם בדרך, אל תתפשרו, ובואו ליהנות מהקפה המעולה של ג'ו. ג'ו, בדלק, הקפה הכי טוב בדרך. ספרי בבקשה, ספרי לנו, שיר.
טוב, אז קודם כל תודה. אני נשואה לגבר מדהים מדהים מדהים, שהוא גרוש עם ילדה. לפניי הוא היה נשוי, יש לו ילדה היום בת 12, ובעצם מההתחלה של הקשר שלנו הוא אמר לי, והוא היה מאוד מאוד פייר, תשמעי, את בחיים לא תהיית ממקום ראשון, יש לי ילדה, היא הכל בשבילי, ואת תצטרכי לדעת שהקשר שלנו מגיע עם כל מיני פשרות שאני צריך לקחת אותה בימים שאני מתראה איתה. בתחילת הקשר לא הייתי...
אבל זה, למה אתן צריכות להתחרות האחת בשנייה? זה שני קשרים מאוד שונים.
ולהפך, את רוצה את הגבר שישים את הילדה שלו מהניסויים הקודמים במקום הראשון. לא שצריך לדרג כל הזמן.
את רוצה מישהו שהוא אבא מסור.
כן.
הוא אבא מדהים, וזה גם מעולם לא היה אישו. זה פשוט היה... עניין שבקשרים הקודמים שלי הייתי רגילה שאתם יודעים, בני זוג, זה לא הכרתי משהו אחר. וזה לחלוטין משהו שקיבלתי בשתי ידיים, לקחתי את זה, אני בקשר מדהים עם הבת שלו, היא מושלמת. וזה עד היום פשוט, אנחנו, יש לנו שלושה ילדים, אז אנחנו כן...
שלושה ילדים של שניכם ביחד, או כולל משותפים? אוקיי.
משותפים. סך הכל יש לנו ארבעה.
כן.
וזה גם מתבטא, פתאום יש איזה בלטם, אז הוא צריך לקפוץ, אז אני צריכה להישאר עם שלושת הילדים לבד. להתאים את הלוז שלנו ללוז שלו איתה. זה פשרה, וזה פשרה טובה מבחינתי, אני ממש לא מתלונן.
אבל היה איזה רגע בהתחלה שאמרת, אולי זה לא מתאים לי, אולי אני רוצה מישהו שהוא מגיע לוח לבן.
אני אגיד לכם את האמת, ממש לא. היו לי קשרים מן הסתם של גברים בלי ילדים, בעלי פשוט מההתחלה כבר התאהבתי בו, זה גם היה...
אז איפה הפשרה בעצם? את מדברת על פשרה כאילו לוגיסטית, טכנית?
כן, לוגיסטית. זה הרבה פעמים, תשמעו, זה קשה להישאר לפעמים עם שלושה ילדים לבד, זה ממש לא קל. כשזה כל שבת שנייה כשהוא מחזיר, זה כל יום שני שאני מקפיצה את ההורים שלי שיבואו לעזור. יש לי ילדה בת 4, ילדה בת 2 וילד בן 5 חודשים.
יש לכם.
הפרשים שהם, יש לנו, כן, בטח. וזה הפרשים שהם קטנים. אז כרגע לוגיסטית זה מאוד מאוד קשה. אני מרגישה שבהתחלה, כאילו, כן התפשרתי איזה שאני לא אהיה מקום ראשון. לקח לי אולי שנייה להבין...
זה לא באמת.
שזה לא אמור להיות
ככה. זה טוב ככה. זה טוב, זה עדיף ככה. כי מישהו שכאילו... שוכח את ביתו.
שחושב שהזוגיות החדשה שלו צריכה, כאילו, לנצח באיזשהו קרב דמיוני את ה...
זה גרוע מאוד.
לא, לא, לא. ברור שלו. גם מההתחלה פשוט... ידעתי שאני רוצה לבלות איתו את החיים.
אבל זה מובן, כן, שזה גם לא מצד שני, גם בהחלט דבר שאי אפשר להתעלם ממנו, וצריך ללמוד איך חיים, ומסתכלים על הדבר הטוב שבו. שיר, תודה רבה.
תודה.
אני רק רוצה להגיד לכם שאני אוהבת אתכם מאוד, ואתם מעבירים לי את החופשות לידה, מה זה בכיף. תודה רבה.
תודה רבה, בכיף.
כיף שלנו.
יום טוב.
למי אנחנו ניתן 600 שקלים? האם לשיר או לזהבית? עם הקיבוץ.
יאללה, חצי חצי.
כן. אפרופו פשרות.
אפרופו בדיוק.
אז 300 שקלים, סך הכל 600 לדלק, זה מתנת קפה ג'ו. גם בדרך, אל תתפשרו, בואו לענות מהקפה המעולה של ג'ו. ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך. וואו, סמדר שיר. המהממת.
מה קרה?
היא מראיינת את ריף נאמן הבוקר לידיעות אחרונות.
כן.
השחקנית ריף נאמן.
כן.
רעיון כזה כפולת עמודים, על הקריירה שלה, חייה וכו' וכו'.
כן.
באיזשהו שלב שואלת אותה סמדר שיר, את משתתפת גם בעונה הנוכחית של פאודה? ואז כתוב, כותב את סמדר שיר ככה. נאמן מגיבה במבוכה. בעונה השלישית הייתי יערה, ובסוף העונה הדמות הזאת נהרגה. שכחת? וכדי להמתיק את התוכחה, היא מספרת שסטיב מדן בכבודו ובעצמו קלט אותה בפאודה ובחר בה. עכשיו, מתחילה את התשובה? נאמן מגיבה במבוכה.
בטח, כי שאלת שאלה מביכה.
כן, המבוכה היא אצלך. את שאלת אותה על משהו שרואים בוודאות שלא התכוננת.
כאילו, מה הבעיה? לשיחה. את שואלת, כאילו, מה... גם מה זה לשאול אותה, את גם שם, כאילו, מה הבעיה לבדוק את זה עם מישהו? ואגב, אני אגיד לך יותר מזה, למה תכנסת את זה?
בדיוק.
למה הכנסת את זה לכתבה? כי יכול להיות שהכנסת את זה לכתבה, כי באמת לא חושבת שהיא הביכה. היא חושבת שהיא הביכה, כי היא לא בעונה החדשה של פאוד. אני שאלתי, ואת לא היית בעונה הזו.
נכון.
חצופה. וגם יש אחר כך חלק גרוע יותר.
זהו. אחרי שכאילו, היא שמה את המבוכה אצל ריף נאמן, בעוד שהמבוכה אמורה להיות אצלה, שהיא כאילו הגיעה ללא תחקיר מינימלי. אז... היא אומרת בסוף העונה, והיא עונה לה בנימוס רב אגב ריף נאמן, היא אומרת בסוף העונה הזאת הדמות נהרגה, שכחת? שכחת זה אפילו מנומס.
כי זה כאילו מניח שהיא ידעה ושכחה.
זה לא ידעת בכלל. ואת מראיינת זה. ואז היא כותבת, וכדי להמתיק את...
בדיוק. זה.
וכדי להמתיק את התוכחה, היא מספרת שסטיב מדן ראה אותה בפרדה ואהבה.
מה היא צריכה להמתיק לך?
כן.
מה היא צריכה להמתיק לך? גם איזה תוכחה יש? לא תוכחה, היא תקנה אותך. תוכחה זה אם, אתה יודע, אם היא הייתה באה ואומרת, אם היית זה וזה, אם היית רציני יותר, אז היית יודעת שזה ושאני כבר לא בעונה. אבל לא, היא כאילו מתקנת באמת באופן להמתיק את התוכחה. למה היא צריכה להמתיק לך משהו? לא היא הביאה את המר, ולכן לא היא אמונה על המתוק. ושנית, אין פה שום תוכחה.
בגלל זה אני אומר שזה פשוט מדהים, ולפעמים אתה פוגש אנשים כאלה, שלא משנה מה הם עושים, זה לגמרי האשמה כאילו אצל ריף נאמן. כן?
בהחלט.
היא גם נבוכה, כאילו היא גם,
כן.
גם מבוכה אצלה, וגם התוכחה אצלה.
גם את נהרגת בסוף עונה כן. שלוש, חצופה. מה את נהרגת?
יש עוד קטע קטן שם ברעיון. שלוש שעות אחרי, בסוף הרעיון, כששאלתי את נאמן מה החלום שלה, היא שלפה. להיות מאושרת, כולם רודפים אחרי האושר. לפחות בזה אני לא יוצא דופן. ואז עונה לסמדר שיר, שואלת אותה יותר נכון, מה? עכשיו את לא מאושרת? הרי בעקבות פאודה ושטיסל שאלו בנטפליקס, כל העולם גילה אותך, והוכתמת בסוכנות ההוליוודית שמייצגת את גל גדות.
ריף נאמן מתגלה כטיפוס מאוד בעייתי, מתה בסוף עונות ולא מאושרת, למרות שסדרות עלו בנטפליקס.
כן.
בעייתית מאוד.
ומביכה ומוכיחה.
מביכה ומוכיחה, ואיך גם לא מאושרת, שהרי כל התנאים לאושר, א', אושר הוא דבר אבסולוטי, ב', כל התנאים מולאו. הסדרות עלו בנטפליקס.
הסדרות עלו בנטפליקס, וכל העולם גילה אותה. והוכתמה בסוכנות שמייצגת את גל גדול.
את גל גדול. כמו כן, אם יורשה לי, כעבור שלוש שעות, מה גבירתי מהניו יורק טיימס חושבת שהיא עושה? שלוש שעות על 800 מילה בזמנים מודרניים, שבסוף גם לא זכרת אם היא בפאודה או לא בפאודה? שלוש שעות? לא נראה לי, ואם כן, אז שעתיים דיברו אולי על נושאים אחרים, נגיד, על עצמך, או שאין מה אני יודע.
או שהיא בשעתיים הראשונות ניסתה להיסגר על מי זאת, מי זאת מדברת איתה.
מידיוק.
את זכית בכוכב הבא.
נכון.
שומעים טוב, בחסות ג'אברה. אוזניות אלחוטיות מסדרת עילית של ג'אברה. אברקה ג'אברה. העלמנו 25% מהמחיר של כל אוזניות ג'אברה מסדרת עילית.
תקשיבו, היום אנחנו עם הודעות קוליות, ואנחנו רוצים שתשלחו לנו הודעות קוליות עם ליקוי הדיבור שלכם.
כן, עם איזשהו פגם שיש לכם בדיבור ייחודי, תגידו מהו, אבל תגידו אותו בהודעה קולית כך שנוכל גם לשמוע אותו.
כן. שלכם או של...
לא, שלכם, כי אסור לשמוע.
לא, יכולים לעשות לנו עבר להודעה קולית של מישהו אחר, אבל זה בלי הסכמה של הבן אדם, וזה וזה וזה, ואנחנו רוצים לשדר את זה וכזה.
גם no judgment.
מה, לא, הכל טוב, הכל טוב. ומישהו גם אונינג את הלקות שלו ושולח בעצמו.
אוי, זה משהו ייחודי כזה בדיבור, כאילו, שממש, לא יודע מה, קול מאוד גבוה, קול מאוד נמוך.
ניגון מסוים בקול.
ניגון מסוים. גם אל תשקרו ותמציאו ואל תעשו הופעות.
לא, נכון, נזהה לצנות קולית.
בסדר, לכם רשני מעט.
והודעות.
אתם מיוצגים בסכומים של גל גדול. סטיב מדן, בכבודו ובעצמו, לא בחר בכם.
והודעות... סטיב מדן? זה לא מהנעליים? נכון, יש נעליים.
נעליים?
נעליים.
אז מה הוא בחר בה?
הוא ראה אותה מתה בפאודה. ורק נעליה ביצבצו בשכיבה.
הוא אמר, זה האימג שיש לי בנוגע לקולקציה הבאה.
הנה קמפיין.
מתה ורק הנעליים.
אז שלחו לנו הודעות קוליות למספר וואטסאפ שלנו שהוא 054-999-4399. אולי תזכו בזוג אוזניות אליט 3 של ג'אברה. עכשיו סדרת אליט של ג'אברה ב-25% הנחה, המבצע עד סוף החודש. שוב 054-999-4399. תכתבו גם מה בדיוק או תגידו בהודעה עצמה. עכשיו לא לחפור דקה, אוקיי?
כן, קצרות, קצרות.
5-10 שניות.
ממש קצרות.
כן, אבל נבין. בוקר טוב, שעה שלישית.
מה העניינים?
בסדר. קצת כאילו מרגיז שהדרך מלאת שוויון הנפש שבה מסקרים עכשיו את הרצח הזה שהיה אתמול בלוד של אותה אישה כנראה על ידי הגרוש שלה, שאומרים היא הוזהרה על ידי המשטרה לעזוב את לוד.
לא להתקרב ללוד, כאילו לישות מחוץ לעיר.
כן. היא הוזהרה על ידי המשטרה.
כן, כי הוא איים לפגוע בה.
כן, ולכן היא באמת יצאה...
ולכן צריכה להרחיק אותה מהעיר.
זה פשוט מדהים שהיא זו שהייתה צריכה לעזוב את לוד, ולא הוא עצור לפני הרצח, אם יודעים שיש לו כוונה ממשית לפגוע בה.
אמת, ובסופו של דבר היא חזרה כדי לראות את הילדות שלה. היא חזרה והיה ברור שהיא תחזור כדי לראות את הילדות שלה, ואז הוא הרג אותה. לכאורה, או מה שזה לא יהיה.
זה די ברור, כאילו אומרים שזהו, זאת אומרת, העדי ראייה גם הוא. לא, זה פשוט פסיכי. באמת זה פסיכי. זה פשוט מטורף, אתה יודע, ברמה המשטרתית, כאילו, איפה ההגנה על האזרח? נכון. אתה לא פוגע באזרח. זה גם לא עבריינים, שאתה אומר... אתה לא תיכנס לעיר הזאת עכשיו כדי שלא יחסלו אותך במסגרת מלחמת הכנופיות שלכם. זאת אישה שרצתה להיות עם בנותיה, או אימה על ידי הגרוש שלה, והיא הייתה זו שצריכה
לעשות, ואז היא חזרה כדי לראות אותן ונרגע. זה סיפור כל כך טרגי וכל כך מזעזע, כן, גם ברמה המשטרה, גם ברמה האנושית. גם החיים לפעמים ככה, זה נורא.
כן. אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים, הודעות קוליות לוואטסאפ שלנו, ותשתפו בלקויות או פגמי הדיבור שיש לכם, או הדרך המיוחדת שבה אתם מדברים.
אנחנו עדיין לא שמענו אותן, כן? אנחנו שומעים אותן איתכם פה אולי לי שמע. רגע, הנה יש 5, נכון? נכון?
כן.
5? אז תתחיל מזו שמעל הזה.
אוקיי. הנה הראשונה. שאנחנו לא יודעים מי ומה כמובן, כן?
בוקר טוב, אני מדבר רגיל לחלוטין, רק הבעיה היחידה שלי זה שאנשים טוענים שאני מדגיש את האות ברית.
אתה לא מדגיש, אבל כאילו יש איזה, יש איזה, בדיוק, יש איזה בועה, בדיוק.
בוקר טוב, אני מדבר רגיל לחלוטין, רק הבעיה היחידה שלי זה שאנשים טוענים שאני מדגיש את האות בית.
בית, יש איזה בית. אתה כן, אנשים צודקים, אתה מדגיש את האות בית. זה מאוד ספציפי, ובכלל לא נורא, אבל כן, אתה עושה את זה. בואו שזה בית, זה לא בית, זה בית.
בדרך כלל, צורה כזאת של ביטוי עיצורים, הם דברים הרבה יותר גרוניים כאלה. אבל הוא יש לו את הבל. בל.
כן, כי זה משהו
שהוא... זה משהו בניפוח על החיים. בועה, בלון.
מעניין מאיפה זה בא.
מאיפה זה בא?
אולי זה חיקוי של אבא או אמא.
או סתם, לפעמים יש לאנשים, אתה יודע, גליצ'י הגיה כאלה, כן?
טוב, בוא נראה מה יש פה. רגע, הנה.
היי, אני מגמגמת, וכדי להסוות את הגמגום, אני מדברת קצת לאט, אני עוצרת שנייה וחושבת, עושה את עצמי כאילו אני חושבת, זה נותן הרגשה שאני חכמה, שאני שקולה, לא, אני סתם מגמגמת.
פשוט אמרת את זה בצורה מאוד מקסימה. והדבר המדהים הוא שכשהתחלתי לנגן את זה, אז הוואטסאפ שלי היה על מהירות של 1.5. זה כאילו כמעט, וסרס את הפאנץ', את הפוינט.
צודקת מאוד שהדיבור האיטי מלא הפאוזות משווה איזו חוכמה.
שומר, היא thinker, היא חושבת.
באמת, מילותיה שקולות.
כן, כן, היא לא ממהרת לענות, לא מתלהמת.
יפה, וזה בעצם, שמי, זה עובד, כי בהודעה הזאת גם לא נשמעת מגמגמת בכלל.
נכון.
הנה עוד משהו.
יאללה, גמגמי.
כן, גמגמי. לא, אנשים שמגמגמים הם מאוד מעצבן. זה גם מובן עושה חוסר ביטחון לדבר בציבור, אבל גם נורא מעצבן שאנשים שאינם מגמגמים חשים צורך כאילו לעזור להם עם השלמת המילה.
כן, כאילו שזה נדיב ולא עוסק בהם עצמם.
בעוד שהם יודעים היטב להשלים את המילה, זה רק לא יוצא.
נכון, נכון, אתה מאוד צודק.
הנה עוד משהו.
היי, שמי שרון. הפק שלי בדיבור הוא הלמד שלי. היא למד עגולה ורפה ולא למד, משהו בלשון, איך אני מניחה אותו בתוך הפה. וגיליתי את זה בצבא, שהייתי ממאמית של טירוניות, והסגל צחק עליי בחוג של הדרגות בצהל. בא לשמוע אותי, אומרת, רב אלוף, תת אלוף, סגן אלוף. כמובן הם הגזימו עם הלמד לפי דעתי, אבל אני... זה מה שהם אמרו, ומסתבר שזה נכון.
אני חייב לומר שאני לא שומע בעיה.
תראה,
יש בעיה?
קטנה.
כן, אני מכיר בעיות למד.
יש למדים שהם
כאלה... יש בעיות למד שאנחנו מדברים עליהם בינינו, כמו נזכיר שמות.
יש בעיות למד ממגוון שונה, כאלה שהם...
יש ימד.
כן, יש כאלה שממש הופכים לימד, ויש כאלה שהם למד, ויש כמו אצלה שהוא באמת... זה משהו חלקלק ופחות...
תן לי דוגמה, תעשה לי חיקוי של הבעיה
עצמה. אני לא יודע לחכות את זה, אני לא יודע לעשות את זה, אבל זה...
אני...
תקשיב. אני מקווה שאני... הנה.
היי, שמי שרון. הפק שלי בדיבור הוא הלמד שלי. היא למד עגולה ורפה.
עגולה. שמעת את העגולה?
לא, זה היה נשמע לי רגיל.
תראה שהיא אומרת רב עלו.
אני גיליתי את זה בצבא, שהייתי ממאמית של טירוניות, והסגל צחק עליי בחוג של הדרגות בצהל. בא לשמוע אותי, אומרת רב אלוף, תת אלוף, סגן אלוף.
אלוף. כאילו הלמד היא בין השיניים, והיא לא סוגרת למעלה בחניכיים.
אני לא שומע את זה.
יש, יש.
איזה מוזר זה שאני לא שומע את זה.
בסקאלה של הלקויות נגיד, אתה יודע, בין 1-10 זה 3, אבל זה קיים. שומעים את זה בחלק מהמילים.
אני אמיתי מאיזושהי סיבה אני לא שומע את זה. יש כנראה קשורה בי.
יש לי בעיה להגיד שוקולד. תמיד שאני אומר שוקולד, צוחקים עליי.
מה?
יש לי בעיה להגיד שוקולד. תמיד שאני אומר שוקולד, צוחקים עליי.
יש שם בעיה אבל.
למה? מה בעיה להגיד?
שוקולד. שוקולד. לא אומר שוקולד. יש לי בעיה להגיד שוקולד.
שוקולד.
הוא
גם קצת מעביר למהירות 1.5 את המילה שוקולד.
את המילה, נכון, יש לי בעיה להגיד שוקולד. תמיד כשאני אומר שוקולד. איזה מוזר.
זה מושלם.
חייבת להיות סיבה, אתה מבין? חייבת להיות סיבה, היא פשוט כל כך נסתרת, עתיקה. שוקולד, זה משהו שצריך לבטא אותו קצת, זה, כי זה לא ברור שמותר לאכול אותו. שוקולד.
או גם זה יכול להיות,
נשאר עוד קצת מה...
זה לא, זה קצת משהו ילדותי כזה, זה לא מוכבה.
שוקולד, אתה אומר זה כזה,
שוקולד. למה לא קיבלתי שוקולד? זה גם יכול להיות שריד לאיזה מבטא של ההורים,
אבל הוא אומר שזה לא קיים שום מילה אחרת
חוץ מי?
שוקולד.
הנה עוד אחד,
אפשר לשמוע אותו שוב, אבל אחר כך נשמע.
הנה. אני בת 30 ויש לי קול שהילד בן 3. תמיד שמתקשרים נותני שירות מבקשים לדבר עם אבא או אמא.
וואי, זה נכון, היא נשמעת כמו ילד. תשים ותדמיין שמדבר איתך ילד.
אני בת 30 ויש לי קול שהילד בן 3. תמיד שמתקשרים נותני שירות מבקשים לדבר עם אבא או אמא.
אני לא חושב שזה קול של ילד בן 3, אני חושב שזה קול של שחקנית שעושה קול של ילד.
אני לא חושב, אני חושב תעזוב 3, לא זה קטן מפה של ילד בן 5. יש שם, יש שם.
כן, כן, זה נשמע לא אישה בת 30, כן? זה בוודאות.
רגע, איזה הודעה...
קריפי.
רגע, הנה בוא נראה מה יש פה.
אומרים לי שאני מדגישה הרבה את השין ואת הצדיק בדיבור שלי, ושאני לא יכולה ללחוש כי זה בולט מאוד, זה בולט מאוד שאני צריכה.
וואו,
טוב, בסוף היא הגזימה ממש.
הגזימה, אבל זה בהחלט קיים.
שאומרים לי שזה בולט מאוד.
כל האותיות שעוברות דרך השיניים.
כן.
יש שם משהו, איזה מנהרת רוח, האות הזאת ספציפית יוצאת כאילו בפול בוסט.
זה גם משהו שמזכיר מורות, כי הוא מזכיר כעס, כי הרי שאנשים הם כועסים, אז כל הדיבור הוא עולה קצת לשיניים, הוא שיהיה קצת
ככה. כן, גימל 3.
שוש ושוש, שקט.
צאת. כסיום השואה.
צא חוצה.
יש מורות שנכנסות למערכת. אבל המורה,
בסך הכל אכלתי שוקולד.
יש מורות שנכנסות למערכת, מדברות רגיל ויוצאות ככה.
כי הזעם, הוא מעביר את כל הדיבור לש...
לא, זה גם משהו מדבר, זה לא רק הזעם.
בוודאי, בוודאי.
בוא נראה.
יאללה, אחרון, תשים.
רגע.
בוקר טוב, אני גדלתי עם סבי, עושה מסריים. בגלל שכנראה גדלתי את האות סדיק אצלי. סדיק של המצרים. אז אם אני צריך להגיד מסורת, סיסית, או כל דבר שאפילו מסעתי, זה עם
מסעתי, כאילו מצאתי.
של המזרחיים, של מצרים.
אז זהו, זה מדויק, כי זה לא סתם של מזרחיים, זה של מצרים, ומצרים זה מסר.
אבל יש בזה משהו...
עם כבוד.
עם כבוד, נכון? יש בזה משהו גילו אצילי.
זה הגעיה מכובדת.
כן.
אתה מדמיין אותו...
יש קצת מוזר שהוא אומר ואומר, אמרו לו, איפה זה? איפה זה? אומר, מסורתי. מה? מה מסעת?
הוא מוסס. וואי, יפה, יפה.
יפה, ואיזה דברים.
הוכחתם שוב את מהממותכם. למי ניתן אבל? למוסר?
להגיד שוקולד. תמיד שאני אומר שוקולד, צוחקים עליי.
אני לא יודע למה, אבל זה פשוט בגלל שזה מתרכז במילה ספציפית.
וזאת גם מילה.
זה מושלם מאוד.
זה גם לא סתם מילה, זה לא מכונית. זה שוקולד, זה חמוד, זה ילדותי, זה מתפנק, זה...
אני? אופן, תימנו, לא שמעתי, מה אתה רוצה?
כן. כן. אז ניתן ל... חמוד, חמוד מאוד, ואתה מקבל זוג אוזניות אליט 3 של ג'אברה. עכשיו סדרת אליט של ג'אברה ב-25% הנחה, המבצע עד סוף החודש.
פופ-טארטס עם אפי טריגר.
אפי טריגר, פופ-טארטס.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
אפי, אני לא זוכר.
אה?
אני לא זוכר אם אמרתי לך את זה או שאמרתי את זה רק לטל, לא בשידור אבל.
שאתה פורש מווסטוורלד.
שחזרתי לווסטוורלד.
אמרת בשידור.
חזרת, איזה יופי.
אמרתי בשידור? כן. בעקבות פרק 4,
המדהים.
המדהים, זה גם באמת פרק שאתה אומר, וואו, כמה הרעבתם אותנו, אבל בסוף נתתם באמת מנת גורמה, מנה של גמר.
נכון. אז אני שמח שחזרת, כי לדעתי זו עונה מעולה.
הפרק הזה גם היה מעולה, וזה גם סגר לי את הפינה, כאילו...
נסביר לך בדיוק מה קורה.
כן, היה לי בעיה שם עם המשפטי מחץ, עם האופן בו כל הסגמנט הזה היה בנוי, וזה פשוט, פשוט הבנתי מה הוא. אז כן, בלי לעשות ספוילרים יותר מדי, אבל זה היה מצוין.
יפה. יש לנו הרבה מאוד בתחום התעודה דווקא להמליץ היום. קודם כל, בסדרה בנטפליקס שהשלמתי את הצפייה בה אתמול, שנקראת How to Change Your Mind, בעצם דו משמעי, איך לשנות את דעת חיים, אבל גם איך לשנות את המודעות, את ה... זה בעצם עוסקת בחומרים הפסיכדליים, ומשנה את דעתנו גם לגבי הידיעה...
ראיתי את הטריילר של זה, כן, שהם החליטו לנסות על עצמם.
כן, אנשים שהחליטו לעשות על עצמם, בעקבות ספר רב מחר של סופר בשם מייקל פולן, בעצם יש מחקרים היום מדעיים שמוכיחים שחור על גבי לבן, ש-MDMA, החומר הפעיל בסם הידוע, אקסטזי למשל, עוזר מאוד לאנשים שחולים, שלוקים בתסמונת פוסט-טראומטית.
כן, ב-PTSD, שיש סימוש בסמים פסיכדליים בטיפול ב-PTSD.
PTSD. LSD יכול לסייע בטיפול בדיכאון.
זה עדיין לא הסוג הפופולרי ביותר של טיפול, כן? זה עדיין סוג מאוד קיצוני של טיפול.
אבל עדיין, אבל יש באמת מחקרים שמוכיחים שאפשר להתמש בדברים הללו, ובעצם גם מספרים לנו על ההיסטוריה כיצד החומרים הללו, זה LSD וזה החומרים בתוך פטריות הזיה וכדומה.
אז רגע, יש סדרה על זה בנטפליקס, על טיפול בסמים?
כן.
כל פרק עוסק במשהו פסיכדלי אחר, ומראים גם שבעצם ההפיכה של החומרים הללו למסוכנים הייתה כנראה קרתה במהלך ממשל ניקסון, כי הוא היה משוכנע שההיפים שמפגינים נגד המלחמה בווייטנאם עלולים להפיל את שלטונו, והוא היה בטוח שכולם מסוממים. סביר להניח,
כן, אין כמו לדחוף איזה תיאוריית קונספירציה טובה ככה ולהתעלם מהעובדה שיש הרבה נזקים מוחיים גם שנגרמים משימוש
בדיוק, בדיוק. כשהם מדברים על טיפול, אז מדברים על אנשים שהוכשרו לטפל בזה, ושהשימוש הוא מאוד מבוקר.
עם חומרים שיצרו במעבדות מסודרות.
נכון.
חס וחלילה, אני לא אומר עכשיו, צריך לראות את זה ולהתחיל לקחת אקסטזי, מה, ממש לא, או LSD, אבל מראים שאפשר, שיש בעצם פיגור אדיר במחקרי, בגלל שהחומרים הללו היו מסוכנים מהשנות ה-70, היו אסורים מהשנות ה-70, והמחקר מתחדש בשנים האחרונות, ויש תוצאות, יש תוצאות. או כמו שאומר אדם שחולה ב-PTSD וקיבל טיפול, הוא אומר, יש סמים רעים וסמים טובים. אז הסמים הטובים זה אופיאטים שהיום כולם מתמכרים אליהם, והסמים הרעים זה אלה שעוזרים לי להילחם בתסמונת הפוסט-טראומטית.
מתוך העמדה שהוא מדבר ממנה, זה כמובן, יש צדק בדבריו, כי כנראה זה באמת מאוד מסייע לו, אבל... אבל זו שאלה
כמובן,
של שימוש.
כמובן, אנחנו לא
עדיין
לעודד את האיש שימוש בסמים, אבל זו סדרה מעניינת. זו סדרה מעניינת. היום, אגב, תעלה בנטפליקס הסדרה האיש השנוא ביותר באינטרנט, The Most Hated Man on...
זה על ההוא שעשה את האתר של הריבנג' פורן.
אתר הריבנג' פורן, בדיוק.
מה זה ריבנג' פורן? מה זה?
הוא בכלא.
הוא נכנס לכלא.
לפני איזה 10 שנים, נדמה לי, הבחור הזה הקים אתר, שהוא פרסם תמונות עירום של אקסיט שלו, וזה הפך להיות אתר שבו אנשים כנקמה מעלים תמונות עירום שצולמו בסיטואציות אינטימיות משותפות, אתה יודע, ובהסכמה, אבל לא בהסכמה כמובן לפרסם אותן. וזה נהיה אתר מאוד גדול, עד שגם FBI, נדמה לי, גמרו אותו, והוא נשפט.
זה עולה היום ב-10 עוד חצי שעה בנטפליקס.
איך קוראים לזבל הזה?
The most hate, האיש השנו ביותר.
לא, איך קוראים לאיש השם שלו?
שכחתי.
כי הוא היה מוכר לאיזה רגע בזכות הדבר הזה.
עכשיו, אנחנו מדברים כמובן על הדברים הללו, אבל גם יש, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבסוף השבוע שעבר על הסרט בנטפליקס שנקרא האיש האפור, הבנתי שטל חיבב אותו, גם אני. ובאופן לא מפתיע, הלילה נטפליקס מודיעה שלא רק שיהיה המשכון עם אותם במאים ועם ריין גוסלינג בתפקיד הראשי, אלא גם שיהיה ספינוף. עכשיו, לא אמרו בדיוק מה יהיה בספינוף, אבל האחים רוסו אמרו בהודעה הרשמית, היה ברור לנו שעם כל הדמויות הנהדרות בסרט האיש האפור, The Gray Man, אנחנו רוצים לייצר יקום נרחב יותר.
איך קיוויתי בתוכי שלא תגיד את המילה יקום.
Expanded universe. יוניברס.
כדאי.
כדאי שיממתם פרקטים.
אמרו האחים, איך קוראים לאחים היוצרים?
האחים רוסו, שהם כמובן עבדו על הנוקמים של נטל של מרוול.
צריך היוצרים היו להגיד, בגלל שזה הצליח, רצינו עוד הרבה כסף.
בדיוק.
ואנחנו עושים כמה שיותר כדי לסחוט את הלימון הזה.
אם זה יהיה עם אנה דה ארמאס, השחקנית משנה שם, אז לא נתנגד לספינוף הזה, כמובן.
אם היא תהיה טובה.
ברור, גם. ברור, שהוא חמוד. נו, עכשיו פעם שוכח את השם שלו.
ריין ריינולדס.
לא, אבל השני.
ריין גוסלינג, לא ריינולדס.
גוסלינג, סליחה.
אני גם מתבלבל ביניהם.
כן.
השני, השני.
הוא הפושע.
קריס אבנס.
קריס אבנס, נכון.
ואתם בוודאי מכירים את הדיווחים, אולי גם מהבנות של טל, על ההצלחה של המיניונים, הצלחה מטורפת.
הם עדכנו אותי בנושא. נגיד לא כל כותרות העיתוני ומדורי הבידות.
היה אמור להיות סרט אנימציה רגיל. כל הסרטים הקודמים של המיניונים וגרו וגנוב על הירח וכדומה, לא שברו בצורה מטורפת כמו הסרט הזה. לא הייתה שום סיבה שזה יקרה. ההסבר הוא כנראה אותו אתגר מפורסם בטיק טוק, שבני נוער חייבים להגיע עם חליפות לראות את הסרט, שגם אגב הפך את הסרט הזה לחצי מיליון צופים בישראל, שזה הסרט המצליח של הקיץ גם בארץ. זה פסיכי.
המילה אתגר בדומה למילה יקום. לא, לא אוהבת מה שקרה מהם.
כי בדרך כלל זה לא דברים מאתגרים בשום צורה.
לא דברים מאתגרים, וגם היקום הוא לא יקום, הוא סתם כאילו קופר או שם. ושתי מילים שעברו, שעבר עליהן לא מעט.
כן.
מה שכן, למי שאוהב בלוקבסטרים של קולנוע, סרטים עתירי אפקטים והכל, אז מאוגוסט עד אמצע אוקטובר, עד אמצע סוף אוקטובר, לא יהיו סרטים כאלה, כי יש פשוט נוצר פקק באולפני האפקטים המיוחדים בהוליווד. הרבה מאוד סרטים שחיכו, שחזרו להצטלם אחרי שהקורונה...
מה? זה נתבג? אז תפתחו עוד מקומות שאפשר לעשות
את זה. זה אנשים ש... זה צריך את הטלנטים שידעו לעבוד על התוכנות ולעשות את זה.
בסדר, אז בואו, אז יש ביקוש, בואו את זה.
מכוניות אין, אז אפקטים...
בדיוק, זה נורא נורא מוזר בעיניי, שהעולם לא מצליח להדביק את הקצב.
לא מצליחים להדביק את הקצב.
כי הכל היה רגיל לעבוד בקצב מסוים, ולגדול ולהתכווץ באיזשהם ממדים מאוד קטנים ואינקרמנטליים. ברגע שנהיה הטלטלה הזאת, אז גם האפקט המטלטל שלה הוא אחרי זה פוגשים אותו בכל מקום.
חמשמעית,
אבל
במרחק דקות בודדות יש אנשים שאין להם עבודה ואין להם מה לעשות, והם רק... כאילו מחפשים, זאת אומרת...
אבל הם לא מספיק טובים כמו אלה שיודעים.
חייב לי, נכון, בסדר.
רק נאמר שהיום בדיסני פלוס...
לא להיות איזשהו מנגנון הכשרה מהיר יותר. כן, מה?
Light and Magic, הסדרה ל-ILM, על החברה שיסד ג'ורג' לוקאס, על חברת האפקטים. זה אמורה להיות סדרה מעניינת היום בדיסני פלוס.
סדרה דוקו על החברה שעושה אפקטים?
כן, כי הוא, הרי בשביל סטאר וורס הראשון הוא הקים את Light and Magic, והיא עשתה מהפכה בתחום האפקטים הוויזואליים. מי שמתעניין בכל...
לא, זה מעניין, זה באמת יכול להיות מעניין.
Light and Magic.
אפי, תודה רבה.
בכיף, ביי ביי.
תודה רבה, אפי.
וסיימנו, נתראה מחר בבוקר.
נתראה מחר, ביי.